בוקר טוב לכולן. קודם כל אני מתרגשת לראות אתכן. וברוך השם, אנחנו כבר כמה שנים פה, בימי עיון, והחידוש של השנה זה היה מה שקראנו לו המסלול של הנוער. וממש כיף לראות את ההיענות. ואני חושבת שבאמת אין דבר יותר חשוב ונפלא מזה. צריך לבוא וללמוד תנ"ך. היסוד והבסיס של, של הכל, של כולנו. אנחנו, נושא שבחרתי שנעסוק בו היום ביחד, הוא בעצם איזשהו מבט על ספר שופטים ועל מגילת רות. את תגידו לי במהירות, כולם פה עם תנ"כים, נכון? לא באתם למעיון תנ"ך בלי תנ"כים. כי אנחנו צריכים את התנ"ך, אז לפחות שיהיו לי אחד לכל שתיים. יש? יש מוצב? אנחנו קצת, קצת נשות פה. טוב, אז בלי הקדמות פשוט ניכנס אל הדברים ונברר אותם תוך כדי. אני רוצה להתחיל בעצם ממגילת רות, ואני מקווה שככה כולנו זוכרים אותה פחות או יותר, לא רחוקים כל כך משבוע. אומר לנו המדרש, מופיע לי במקור אחד בדפים שלפנינו, מדרש רבה, יעשה השם עמכם חסד, כך אומר הפסוק. אומר המדרש, אמר רבי זעירא, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. המדרש בעצם שואל בפשטות, מה העניינה של המגילה הזאת? ואני רוצה לחדד ולומר, אומר לנו המדרש, אין בה ענייני הלכה. אין בה, כאילו, מה היא באה בעצם לומר לנו? ללמד אותנו שכרם של גומלי חסדים. אני משאירה את זה רגע בצד. אני רוצה לומר, אולי לחדד ולומר ככה. בוא נסתכל על מגילת אסתר. מגילת אסתר מלאה בתאריכים וזמנים ומתארת לנו בדיוק את המתרחש לעם ישראל. בימי מלכות אחשוורוש. מגילת רות, שאנחנו מסתכלים עליה, נראית לנו ככה, תוארה גם מדי פעם בצורה כזאת. סיפור בימי הקציר, בשדות בית לחם, נוגע ללב, או כל הסיפור של ההליכה של רות אחרי נעמי, ולכאורה, אלמלא הפסוקים האחרונים שמתארים לנו את הייחוס מרות עד דוד המלך, היינו יכולים למקם את המגילה הזאת בהרבה מאוד מקומות בהיסטוריה, נכון? לכאורה, היא לא מתארת לנו איזה זמן מסוים או תהליך היסטורי שעם ישראל עובר. באמת, השלושה פסוקים האחרונים ככה ממקמים אותנו, וגם אומרים לנו שבעצם מפה צומחת מלכות בית דוד. אבל מגילת רות מתחילה בויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה וכולי וכולי. ומפה אני בעצם רוצה להתחבר אל ספר שופטים. והשאלה שאני בעצם רוצה להעמיד שתלך איתנו בשיעור הזה, היא למה בעצם נכתבה מגילת רות? להסביר? אני רוצה להגיד שבעצם, אנחנו תכף נראה את הדברים בפנים, מגילת רות, מצד ההקשר שלה, הייתה יכולה להיות חלק מספר שופטים. זאת התקופה שבה אנחנו מדברים, ותכף נראה עוד יותר מזה, ולכאורה הייתה לי יכולה להיות לגמרי חלק מספר שופטים. אני רוצה שתראו רגע את הגמרא בבבא בתרא, אומרת לנו הגמרא כך, אני מתחילה מהשורה השנייה, ולמה נקרא שמה רות, שיצא ממנה דוד, רות במקור שלוש, שיצא ממנה דוד, שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. שואלת הגמרא, ומי כתבן? ופה נכנסת הגמרא בבבא בתרא לדיון, בכתבי הקודש, מי כתב כל אחד מן הספרים? אנחנו לא נראה את הכל. אומרת הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. אז אני רק אשאיר לכם ככה שאלות למחשבה, בלי לענות עליהם כרגע. מה זאת אומרת פרשת בלעם? היא חלק מהתורה, נכון? ספרו לכאורה, כל התורה כולה. למה אומרת הגמרא בפרשת בלעם כאילו שהיא משהו נפרד? ואיוב, עכשיו זה אמרתי, אני לא... תעיינו, אני לא אענה כרגע. יהושע כתב ספרו, של ספר יהושע, ושמונה פסוקים שבתורה. זאת אומרת, הגמרא בכמה מקומות דנה בשאלה, מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים בתורה? למה זו שאלה? כי זה התיאור של מותו של משה רבינו. אז יש בעצם שתי שיטות בחז"ל בעניין הזה. אחת אומרת, משה כתב בדמר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מכתיב לו את הפסוקים על מותו. ועל מהותו, כן, לא נעשה, לא כעתיינו ולא נעשה מאחור וכו' וכו'. ומשה כותב את הפסוקים האלה כמו את כל התורה כולה, רק כותב ודומע. זו שיטה אחת בגמרא. ושיטה שנייה אומרת, יהושע כתב את אותם שמונה פסוקים האחרונים, מפיו של ריבונו של עולם. אז אומרת לנו הגמרא, היא הולכת פה, הגמרא בבבא בתרא הולכת לשיטה הזאת, יהושע כתב ספרו, ספר יהושע, ושמונה פסוקים שבתורה. שמואל כתב ספרו ושופטים ורות. דוד כתב ספר תהילים וכן הלאה וכן הלאה, ממשיכה הגמרא, ואנחנו לא נוציא, יש פה מקום מקדימה, אפשר להתעניין. אז אני רק רוצה מתוך הגמרא הזאת לחדד את השאלה עוד יותר ולומר, אם שמואל הנביא הוא זה שכותב גם את ספר שופטים וגם את מגילת רות, אז שוב, למה צריך פה, למה הם מופיעים כשני ספרים נפרדים? אז אני רוצה רגע לענות תשובה ראשונה, רק כדי שלא נתבלבל. מגילת רות, לאיזה קטגוריה היא שייכת לנו בתנ"ך? כתובים, נכון? המגילות שייכות אל הכתובים. וספר שופטים, נביאים. אז אנחנו יודעים שיש מדרגות שונות לא בכתיבת התנ"ך. יש מדרגה של נבואה, שנביא כותב בנבואה מפי השם, ויש מדרגה של ספרי כתובים שנכתבים, כך מגדירים את זה חז"ל, ברוח הקודש. אז אף על פי ששמואל כותב את שניהם, את שני הספרים הללו וגם את ספר שמואל, שמואל ושופטים נכתבים במדרגת נבואה. ורות נכתבת במדרגת רוח הקודש. מדרגה עצומה, אבל היא מדרגה אחרת ממדרגת הנבואה. טוב, אז זה אולי תשובה ראשונית, אולי נשמעת קצת טכנית. אף על פי כן.
למה שאתה
עושה את מגילת רות? אז אני תכף אסביר יותר. אנחנו ניכנס לתוך ספר שופטים ואני אסביר. בסדר? את שואלת שאלה מצוינת. למה בכלל לחשוב לך? אני לא אמרתי ש... אין, למה לא שאלתי את זה על כהלת, נכון? אז אמרתי, יש סיבה מהותית לראות את רות בעצם כחלק מספר שופטים. א', אני אומרת, שמואל כותב את שתיהם. ב', אנחנו תכף נראה מצד התוכן של הדברים, על מה אנחנו מדברים. ג', כן כבר אמרנו, שברור לנו מבחינת הזמן, שזה הזמן שבו מתרחשת המגילה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים ארבעה דורות אחורה מדוד המלך, ואנחנו מתחילים את המגילה בימי שפוט השופטים, אז אנחנו מבינים ששמואל, כשהוא כותב את המגילה, הוא רוצה בוודאות שאנחנו נבין ונדע שהיא שייכת לתקופה הזאת. נכון? כי אמרנו, לכאורה, בלי הפסוק הראשון ובלי שלושת הפסוקים האחרונים, לא היינו יודעים איפה למקם את מגילת רות מבחינה היסטורית. והפסוקים האלה, ההתחלה והסוף, בעצם ממקמים אותנו בתוך תקופת השופטים. תכף נראה את זה עוד יותר חד בתוך ספר שופטים. ולכן אני ככה, עם השאלה הזאת, רוצה להיכנס באמת אל תוך ספר שופטים, ואני רוצה בעצם שנעשה איזשהו מעבר מהיר על ספר שופטים, כדי להיכנס אל תוך הזמן ואל תוך התקופה שאנחנו נמצאים בה. אז בוא נזכיר ככה לכולנו, שאנחנו נמצאים אחרי מותו של יהושע בן נון. ואני רוצה רגע בשתי מילים להגיד מה זה אחרי מותו של יהושע בן נון. יהושע הוא המנהיג שמחליף את משה רבינו. הוא המנהיג שאומרת לנו התורה שמבקש משה רבינו יפקוד אל אלוהי הרוחות לכל בשר, איש אל העדה, שיצא לפניהם ושיבוא. אומרים חזל, למה משתמש משה רבינו דווקא בביטוי המיוחד הזה, אל אלוהי הרוחות? יש הרבה שמות לריבונו של עולם. אומרים חזל שביקש משה רבינו שיפקוד השם על העדה איש שיכול להלך לרוחו של כל אחד ואחד. שיוכל להתחבר אל עם ישראל, או עם ישראל יוכל להתחבר אליו. אומרים לנו חזל על יהושע, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. שני צדדים בדימוי הזה. אחד, מה היחס בין החמה ללבנה? הלבנה, כל האור שלה היא מקבלת אותה בעצם מהחמה, נכון? אז זה הצד שאנחנו יודעים שבעצם האור שלה כל כולו מכוחה של החמה, ואכן כל התיאורים של יהושע הם כמה הוא נאמן למשה רבינו. נער לא ימוש פתח האוהל, הוא זה שבא אל משה אדוני משה כלאם, הוא לגמרי לגמרי צמוד ומשמש את משה רבינו. אבל בפני חמה ופני לבנה יש צד נוסף. על השמש אי אפשר להסתכל, אי אפשר להתקרב. אל הלבנה אפשר ודאי להסתכל, והיום אנחנו יודעים שכנראה גם להגיע. ובאמת יהושע, זה האופן שבו חז"ל מתארים את אופן ההנהגה שלו. עכשיו אני רוצה, אם אנחנו נחשוב רגע על ספר יהושע כולו, או על הדור הזה שנכנס לארץ, כובש את הארץ במלחמות, חלקם ניסיות, חלקם טבעיות יותר, עסוק בכיבוש, בירושה וישיבה. זה דור מופלא. עכשיו, זה הדור היחיד בתנ"ך שמתואר לנו בעצם ביחס לדור שלם חטא אחד של איש אחד. מי? אחן, נכון? אחן שמועל בחרב, ועם ישראל בגלל זה נופל במלחמה בעי. אבל בכל ספר יהושע, בכל הדור הזה, יש לנו חטא אחד של איש אחד, לא מצאנו בתנ"ך דבר כזה. טוב, בסוף הספר יש קצת ביקורת על שעם ישראל לא גמר להוריש את הארץ, ועדיין נשארו פה איים כאלה של גויים שאחר כך הם עושים לנו הרבה צרות פה. אבל בסך הכל אנחנו מדברים על דור שעסוק בבניין הארץ, עסוק באמת בכניסה, בהתיישבות, בחלוקה לכל נחלה, לכל שבט. פילי פלי. ומה מגיע אחר כך? ספר שופטים. ספר שופטים, אנחנו נפגשים עם הנכנסים אל תוך הספר במותו של יהושע, ובניגוד למה שזכה לו משה רבינו, יהושע לא זוכה לזה שהקדוש ברוך הוא יעמיד במקומו מנהיג, ופה מתחילות הצרות. ועם ישראל יושב לשבטיו, ובעצם ספר שופטים בעצמו מתמצת את כל הספר כולו בפרק ב', תסתכלו, בפרק ב' בספר שופטים אומר לנו הנביא ככה, אני מתחילה מפסוק ח', וימות יהושע בן נון עבד השם, זה כבר כינוי של עבד השם, זה משהו שזכה לו משה רבינו, וזכה לו יהושע לכינוי הזה אחרי מותו. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס, הר אפרים מצפון להרגש, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו. ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את השם אלוקי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים, מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם, ויכעיסו את השם, ויעזבו את השם, ויעבדו לבעל ולהשתרות. וייחר אף השם בישראל, ויתנם ביד שוסים, וישסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. בכל אשר יצאו יד השם הייתה בהם לרעה, כאשר דיבר השם, וכאשר נשבע להם, ויצר להם מאוד. והיה כם השם שופטים, ויושיעו מיד שסיהם. וגם לשבתיהם לא שמו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם. שרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות השם, לא עשו כן. וכן הקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט, והושיעה מיד אויביהם כל ימי השופט, כי נחם השם מן הקטם מפני לוחציהם ודוחקיהם, והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם, להשתחוות להם, לא הפילו ממעליהם, ממעלליהם ומדרכם הקשה. בעצם, דבר מפתיע, אני לא חושבת שקיים בשום ספר אחר בתנך, ספר שופטים מתחיל, ובוא אני אסביר לך בחצי פרק מה הולך להיות פה עכשיו כל הספר. מה קורה? עם ישראל חוטא, הולך ומתרחק, מושפע מהעמים שנמצאים סביבו, הולך אחרי אלוהים אחרים, מעמיד ריבונה של עולם את אחד העמים האלו מסביב, והם רודים בעם ישראל ומצרים לעם ישראל ונלחמים בעם ישראל, עד שאנחנו מגיעים למקום כזה שכבר אי אפשר יותר. ואז עם ישראל זועק, מתפלל, מבקש, מעמיד להם הקדוש ברוך הוא שופט, ואותו שופט מושיע את ישראל, ואחרי אותה ישועה יש ככה איזשהו זמן שאנחנו עוד מחזיקים מעמד, ואחרי שנפטר אותו השופט, או אחרי איזשהו זמן, עם ישראל הולך, חוזר ונועה אחרי אלוהים אחרים, וחוזר חלילה. לכאורה, בזה התחלנו וסיימנו את ספר שופטים. ועכשיו, ספר שלהם יפרוט לנו איך זה קורה ומה בדיוק קורה. ועכשיו אני הולכת ככה במהירות, במהירות, ממש לראות את הדברים. אני בפרק ג', פסוק ח', ויחר אף השם בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים, ויזעקו בני ישראל אל השם, ויקם השם מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו. ותהיה אליו רוח השם וישפוט את ישראל ויצא למלחמה, ויתן השם בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, ותעז ידו על קושן רשעתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן כנז. ואנחנו ממשיכים לפרק ד', פסוק א', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת, סליחה, אני עוד בפרק ג' קודם, בפסוק י' ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה, ויזעקו בני ישראל אל השם, ויקום השם להם מושיע, את אהוד בן גרה, בן הימיני, איש איתר יד ימינו, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. ופה אנחנו נכנסים לכל הסיפור המיוחד של אהוד, ואיך שהוא מצליח להרוג את עגלון, ולהוציא את עם ישראל אחריו למלחמה נגד מואב, לנצח, ושוב, ותשקוט הארץ, ואנחנו עוברים לפרק ד', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. ואם קרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים, ויצעקו בני ישראל אל השם, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. ודבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שפטה את ישראל בעת ההיא, ופה אנחנו ניכנס למלחמה המיוחדת של, כן, בסיסרה, עד שאנחנו מסיימים את המלחמה בשירה המיוחדת הזאת, בשירת דבורה, ושוב, ותשקוט הארץ 40 שנה, וממשיכים הלאה. עכשיו רגע, לפני שאני ממשיכה הלאה, מה מאוד בולט במלחמות בספר שופטים, ובעצם המציאות הזאת של השופטים? מי נלחם? מי שאחד שתגיד בכל.
שבטים,
שבטים. נכון. אנחנו מוצאים כל פעם, בעצם ספר שופטים, מפנה את המצלמה, שם את הפוקוס, על אזור אחר בארץ, ושם מתעורר את אותה מלחמה עם, עם העם הסמוך, או שעכשיו מכביד את ידו על עם ישראל, והשופטים הם משבטים שונים, והמלחמה נעשית על ידי שבטים שונים. אני עוצרת ואומרת את זה דווקא כאן, כי דבורה זועקת על זה בשירה שלה. ואומרת, כן, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים, לפלגות ראובן, רבים חקיקי לב, מדברת על השבטים שחרפו את נפשם למות, ועל אלה שלא באו למלחמה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך מציאות מאוד מאוד מורכבת בעם ישראל, בתוך מציאות שבה חלק מהעם נמצא בסכנה קיומית ובמצב מאוד מאוד קשה, וחלק אחר, באזור גיאוגרפי אחר, יושב לו בשקט. ולפעמים, אפשר לומר אולי אפילו בדרך כלל, אפילו לא מצטרף למלחמה. ואז מתהפך הגלגל, ופתאום הם בצרה וצריכים את העזרה, אבל מאוד מאוד בולט שעם ישראל מחולק לשבטיו עד כדי השיא בסופו של ספר שופטים, בסיפור הנורא של פילגש בגבעה, שמגיע למצב של מלחמה בתוך עם ישראל ושל חלילה כמעט הכרתת שבט בעם ישראל. ובנימין, החלוקה הזאת מאוד מאוד בולטת ומאוד מלווה אותנו לאורך כל ספר שופטים. אני ממשיכה, אני בפרק ו', ויבוא מלאך השם בפסוק י' א', ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה שבעופרה, אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. כן, עברנו למדיין. וייר אליו מלאך השם ויאמר אליו, השם עמך גיבור חי. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, אם יש השם עמנו, למה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו, אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו השם, ועתה נטשנו השם והתננו בכף מדיין. וכאן אנחנו מגיעים אל כל הישועה שמוביל הקדוש ברוך הוא דרך גדעון והצבא הקטן שהוא מצטווה לקחת. ומכאן אנחנו קופצת אל פרק י' פסוק ה', ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, והלכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. ואומרו לי, יפתח לך, והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון, ועכשיו אנחנו מול עמון, ויפתח מוביל את המלחמה. ואז אנחנו מגיעים אל פרק י' ב'. פרק י' ב', אומר לנו ספר שופטים בפסוק ח', וישפוט אחריו את ישראל, יבצן מבית לחם. ואילו 30 בנות, בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים, וימות יבצן ויקבר בבית לחם. אומרת לנו הגמרא בבבא בתרא, בעמוד צדיק א', בדף צדיק א', עמוד א', אומרת הגמרא, יבצן זה בועז. אז הנה הגענו. לכאורה, פה המקום של מגילת רות. יבצן זה בועז, אומר הרלב"ד, והנה זכר, כן, הזכיר, שכבר שפט אחריו את ישראל, יבצן מבית לחם. ולפי שבועז נראה מעניינו, שהיה שופט את ישראל, והיה מבית לחם, ולא נמצא בשופטים זולת יבצן שהיה מבית לחם, אמרו רבותינו ז"ל, כי יבצן זה בועז, ונכון הוא. זאת אומרת, כאן ספר שופטים בשלושה פסוקים, שגם הם צריכים ברור מה העניינם של השלושים בנים ובנות האלו, אבל אני מניחה לזה כרגע. פותח חלון ומספר לנו על שופט בשם יבצן, ששפט את עם ישראל 7 שנים, והיה בבית לחם, ואומרים לנו חז"ל, עכשיו, ככה שים את העכבר על בועז, תפתח את החלון, ולאן אתה מגיע? למגילת רות. שבעצם תספר לנו בהרחבה את כל מה שקרה באותו הזמן, או חלק מסיפורו של אותו בועז. בסדר? ועכשיו אנחנו ממשיכים בספר שופטים. בפרק י' ג' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם ביד פלישתים 40 שנה, וכאן מעמיד הקדוש ברוך הוא את שמשון. בספר שופטים יסתיים, אולי באמת הזכרנו כבר אחת, אבל בסיפורי הטרגדיות הנוראות של פסל מיכה ופילגש בגבעה, שאיתו יסתיים ספר שופטים, שבעצם פסל מיכה ופילגש בגבעה מבחינת הזמן שלהם היו בתוך התקופה, אבל הספר שופטים מביא לנו אותם בסוף הספר. ופסל, הסיפור של פסל מיכה ופילגש בגבעה, אפשר לתמצת אותם בעצם בשלושת העבירות הכי נוראות שאנחנו מכירים בעם ישראל. מה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. נכון? זה תמציתם של שני הסיפורים הקשים האלה, והמסקנה שספר שופטים הסיק ממנה היא פסוק אחד שחוזר כל הזמן. מהו? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ועם זה בעצם אנחנו מתהלכים לאורך ספר שופטים, ועם זה אנחנו בעצם מסיימים את הספר. ואפשר אולי לומר שאם אמרנו שיהושע זה הכניסה לארץ, זה הכיבוש, ירושה וישיבה, זה הדור שמגיע ובונה את המדינה. ואחר כך, אחרי ספר שופטים, אחרי 400 שנה של תקופת השופטים, לאן אנחנו נגיע? לשמואל, להעמדת המלכות, לשאול המלך, שהוא המלכות שבדרך, ואחר כך לדוד מלך ישראל, להעמדת מלכות ישראל שהיא שייכת למלכות הנצח. אבל באמצע יש לנו 400 שנה. 400 שנה שבעצם ספר שופטים שמתאר אותם, כל כולו בעצם בנוי כהסברה למה אי אפשר בלי שתעמוד מלכות ישראל. למה זה המגמה שלנו, לשם אנחנו צריכים ללכת, למלכות, למקדש, למלך שמכנס, הוא הלב של ישראל כולם, שמכנס את כל עם ישראל כולו. דוד המלך שלא מוכן להיכנס לירושלים עד שלא כל עם ישראל מקבלים אותו וממליכים אותו עליהם. אותה נקודת אחדות שתוביל את האומה, שכל כך כל כך חסרה לנו בספר שופטים. ולכן יחזור כל הזמן הפסוק הזה, ובימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. ובעצם לכאורה, כשאנחנו מסתכלים על ספר שופטים, אנחנו רואים תמונה קצת להרבה עמומה, שמתארת לנו מציאות, כמו שאמרנו, של עם ישראל שנופל וחוטא. ונכון, אנחנו נפגשים עם אישויות מופלאות שהקדוש ברוך הוא מעמיד לנו כל פעם. את גדעון, את דבורה, את ברק, את אהוד וכן הלאה וכן הלאה. אבל בסך הכל, הנפילות והחטאים והמצב של חוסר האחדות הלאומי הוא מצב קשה. ויכול להיות שזה, או לא יכול להיות, אנחנו יודעים בוודאות, שנבואה שנכתבה, נבואה שנצטרכה לדורות. ויכול להיות שאנחנו, שנמצאים בדור שאחרי, לכאורה, נכון? הרבה אנחנו חושבים את זה. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, לכאורה. היה דור שהגיע לארץ, שהפריח את השממה, שקבע, שהתיישב, שעשה, ש... טוב, היה אחר כך. מלחמת ששת הימים, עלייה גדולה. ואנחנו, מה? מה איתנו? מה קורה בשאלה, לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו יודעים. ברור. בית מקדש, מלכות ישראל, מציאות של עם ישראל שחי בארצו, כולו, בצורה שלמה, בית המקדש במרכזו. אבל מה קורה בינתיים? ואנחנו רואים שזה לא פשוט. אנחנו רואים את זה במציאות. אנחנו רואים פתאום סדקים, אנחנו רואים פתאום אנשים שההורים שלהם היו אלה שנלחמו על הארץ, ופתאום הם אומרים, רגע, מה הזכות שלנו על הארץ? מה פתאום אנחנו כובשים? מה, אולי גם איזה צד כזה של בסדר, פעם היה אידיאל לאומי, הגיעו בנו, היום אני צריך לדאוג לעצמי, מה יהיה עם האוטו שלי והכסף שלי וכן הלאה וכן הלאה. הרבה פרטיות, אינדיבידואליזם. לאן זה הולך? מה תפקיד של התקופה הזאת, של הדור הזה? אני חושבת שבמובן מסוים, אולי כדי להאיר לנו את השאלה הזאת, אנחנו פוגשים את מגילת רות. או אולי לכן מגילת רות היא לא חלק מספר שופטים. אם מסתכלים במבט לאומי כללי מלמעלה על התקופה הזאת, ראינו איך מתאר אותה ספר שופטים. מתאר אותה בצורה כואבת וקשה. מגילת רות אומרת, רגע, בוא ניכנס רגע פנימה ונסתכל על שבט יהודה, על בית לחם, על תקופה, בתוך התקופה הזאת נמקד רגע את המצלמה ביותר פנימה. ופה אנחנו נפגשים לכאורה עם תמונה אחרת, עם תמונה שמתארת לנו איך עם ישראל חי את חייו ואיך הוא מתנהל. ואם אנחנו מסתכלים על מגילת רות, אז פתחנו ואמרנו עם הדברים של המדרש, שאמר שמגילת רות באה ללמד אותנו שכרם של גומלי חסדים. ואני רוצה ככה במבט מהיר על המגילה, לראות עם מה מפגישה אותנו המגילה הזאת. עם עם ישראל שנמצא בתקופה של רעב, ורובו הגדול ממשיך ונאחז בארץ ישראל, ולא יורד לשדה מואב כמו שעשה אלימלך. אלימלך הוא אחרי. וחי את חייו פה על אדמתו. וחי, תראו מה מתארת המגילה, לקט, שכחה ופאה. גם כשאנחנו נמצאים אחרי תקופה של רעב, ולפי הדברים של חז"ל גם בתוך תקופה של רעב, חז"ל אומרים לנו שלמה עזב אלימלך את הארץ? כי אלימלך היה עשיר גדול. ובאו והתדבקו על דלתיו וביקשו ממנו שיפרנס את העניים שאין להם מה לאכול. ואז הוא מחליט לדאוג לעצמו ולכספו ולרדת לשדה מואב. ומה סופו אנחנו יודעים. אבל אנחנו רואים בחזרה של כשרות ונעמי חוזרות לארץ ישראל, שאפשר ללכת אל השדה, ויש דאגה, ויש עניים שמלקטים, ויש מציאות שבה חיים בארץ ישראל על אדמתנו הקדושה, וחיים את מצוות התורה. בועז שניגש אל השדה ואומר לקוצרים, השם ימחל. כן, תברכך השם, אני אומר. שם שמיים שגור, כן, חז"ל אומרים לנו שזה היה חלק מהעניין של בועז, זה היה חלק מהחינוך, ששם שמיים שגור, ככה מדברים אחד אל השני, ואנחנו מוצאים דיני ייבום וחליצה, ואנחנו רואים חיים שנראים חיים בריאים ונורמליים ונכונים של עם ישראל. אני רוצה להגיד שאולי מה שמאוד מאוד בולט במגילת רות, היא שמגילת רות מתארת לנו כמה דמויות. ובכל אחת מהסיטואציות שהיא מתארת, אני חושבת שהמגילה בנויה בצורה כזאת, שיש לנו דמות אחת שהיא הרגילה, הייתי אומרת במילים שלנו, הנורמלית, ויש לנו על הרקע שלה את הדמות שהיא יוצאת דופי. אנחנו אולי לא תמיד שמים לב לזה, לפעמים אולי קצת הופכים את הדברים, ואני אסביר למה אני מתכוונת. שתי קלות היו לנעמי, שהיו נשואות לבניה, שתיהן נשארות איתה, דבקות בה. וכשנעמי מחליטה שהיא חוזרת לארץ ישראל, היא אומרת להם, לך נעשוק לבנותיי, עוד בני במאי וכולי וכולי. והן מתחילות ללכת איתה, והיא מפצירה בהם שיישארו. והיא בעצם אומרת להם, תשמעו, אתם ממואב, אין לכם עתיד בארץ ישראל, אין לכם מה לחזור איתי. אני, בטח שאין לי בנים, גם אם היו לי היום, אתם לא תחכו להם, עליהם תעגנה. ומתארת לנו המגילה את עורפה, שנושקת לחמותה, ושם אל ביתה, מפנה את העורף. זה ככה הקונוטציה השלילית. אבל לכאורה, עורפה היא הנורמלית, נכון? היא לא עשתה שום דבר, היא לא ראה בשום דרך. היא הלכה עם נעמי, היא הייתה איתה. היא מבינה, כשנעמי מפצירה בה ואומרת לה, זה לא הגיוני לעשות את זה, תישארי פה. חז"ל עוד מלמדים אותנו ששתיהן היו בנות מלך. תישארי פה, אין לך מה לבוא איתי. אז היא נושקת לנעמי ובוכים, והיא הולכת. האם יש לנו איזושהי טענה כלפי עורפה, אם היא עשתה משהו שלא בסדר? לא. מי שפה יוצא דופן, זה ודאי רות. מי שמחליטה שהיא דבקה בעם ישראל, ודבקה בנעמי, ועמך עמי, ואלוקייך אלוקיי, ואשר תלכי אלך, ואשר תלידי אלי. כן, ואשר תמות ימות ושם לקבר. ברור שרות פה היא המציאות היוצאת דופן. וגם פה חז"ל מדייקים בכל אחד מהביטויים שהיא אומרת, אל איזה מצוות היא מכוונת. אני איתה, אני ודאי בגיור, וודאי רוצה להיות מחוברת לעם ישראל, ואני מקבלת על עצמי את כל מה שכלול בתורת ישראל, עד הקבורה. אז באמת, רות פה היא הפלא. היא אולי הסמל בכל המגילה הזאת של גומלי החסדים. קודם כל, כלפי נעמי, וכך גם יגיד לבועז, יודע כל שער ותמי כי יש את חיילה, כולם שמעו על החסד העצום שעשית לנעמי. היא מגיעה לארץ והיא הולכת ללקט כאחת העניות בשדה ודואגת להביא יום יום אוכל לנעמי. זה באמת פלא. כשאנחנו ממשיכים במגילה, אנחנו רואים את באותו השדה שמגיעה אליו רות, את ה... מתארת לנו את המגילה, איך מתנהל היומיום שם בשדה, ויש שם את הנער אשר על הקוצרים, נכון? הנער אשר על הקוצרים, מה הוא עשה? נכון? תקחו את המגילה. אותו נער אשר על הקוצרים, הוא בעצם, זה כשמגיע בועז, בא לשדה, הוא מתאר לו מה קורה, נכון? והוא אומר לו, ויען הנער ניצב על הקוצרים, אני בפרק ב' בפסוק ו', ויאמר, כששואל אותו בועז, למי הנערה הזאת? ויאמר, נערה מואביה, היא ישבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר אל הקטנה, ואספתי בעמרים אחרי הקוצרים. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. אז אותו נער על הקוצרים מתאר שהיא הגיעה, והיא חלק מהעניים שמלקטים, ובסדר גמור, הוא נותן לה להיות שם בשדה. והיא לא מבקש, לא אומר מטוב ועד רע, לכאן ולכאן. כמו שצריך, נכון? כאילו בסדר גמור. אף אחד לא מנע ממנה להיכנס לשדה, היא חלק מכל המלקטים, ואישה. היוצא דופן פה זה בועז. מה עושה בועז? בועז אומר לה, אחרי שהוא אומר לה, אל תעבור מזה, כה תדבקין עם נערותיי, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח, וצמת והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישבון הנערים. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? ויען בועז ויאמר לה, הוגד, הוגד לי, כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום, ישלם השם פועלך ותהי משכורתך שלמה מי עם השם אלוקי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. ואז אומרת לו רות, בתור אמצע חן בעיניך אדוני, כי ניחמתני וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא יהיה ככה את שפחתך. ויאמר לבועז, לעת האוכל גושי הלום, והכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. כן, את יכולה להגיע לפה, לקחת מהפת ומהחומוס, כן, לטבול את הפת בחומץ, ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לכלי ותאכל, ותסבבת אותה. אז בועז דואג לזה שהיא תרגיש בנוח, ושתישאר פה בשדה, ונותן לה, מזמין אותה לאכול מהאוכל של הפועלים, שהוא דואג לסעודתם. ואחר כך הוא גם ידאג לזה שהיא תגיע הביתה לנעמי באמת עם אוכל ראוי למה שצריך, לפרנסת ביתה. גם כאן, הנער על הקוצרים הוא בסדר גמור. מי שיוצא דופן, כן, יוצא מגדרו פה, זה כמובן בועז. והשלב השלישי זה שצריך לקבל את ההחלטה בעצם מה יהיה עם רות. ואז באופן מאוד מאוד בולט מעמידה המגילה את פלוני אלמוני, שהוא, שוב, פלוני אלמוני, כך אנחנו נפגשים איתו במגילה. הוא היה קרוב אל משפחת אלימלך, והיה גואל קרוב יותר מאשר בועל. ובעצם זכותו הייתה לגאול את השדה של אלימלך, אבל אומר בועז, מי שגואל את השדה זה עסקת חבילה, זה לגאול את רות, להתחתן עם רות. ואומר אותו פלוני אלמוני, שהוא לא, אני לא רוצה, לא אשחית את נחלתי, אני מוותר. ואז אומר בועז, אוקיי, אז אני אחריך, והוא נושא את רות. ואומרים לנו הפסוקים, כך הוא אמר, אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך וגאלתיך אנוכי. עכשיו, גם אותו פלוני אלמוני, שחז"ל אומרים שטוב היה שמו, כן, אם יגאלך טוב יגאל, אומר לעצמו, מה אני צריך את הצרה הזאת? כמו אביה, כן? שווה משדה מואב. כל הדיון של חז"ל בעמוני ולא עמונית, מואבי או לא מואבית, ולא מואבית, זאת אומרת לומר שאנשים מעמון ומואב יכולות לבוא בקהל בתוך עם ישראל, זה משהו שהולך ומתברר, כבר נפסקה הלכה, אבל יש איזה חוסר ביטחון כזה, בכל זאת, מישהי מגיעה ממואב, מה אני צריך את זה? אני מוותר על השדה ומוותר על להתחתן איתה ולא אשחית את נחלתי. לכאורה, מובן, נכון? אפשר, כאילו, הוא לא בסדר? הוא בסדר, הוא לא חייב. זה לא דין ייבום במובן ההלכתי, הוא לא אח, אלא הוא קרוב. טוב, אז הוא אומר, אני לא רוצה. מי פה היוצא דופן? בועז, שמחליט להתחתן עם רות, לגאול את השדה ולהתחתן עם רות. ואולי כדי להחריף את התמונה, אומרים לנו חז"ל, תסתכלו במדרש רות במקור חמש לפניכם, ויקח בועז את רות, אותו הלילה שבא עליה מת. זה בכלל להפוך את הסיפור לטרגדיה נורא, נכון? תחשבו מה דיברו בעם ישראל, או מה חשב פלוני אלמוני למחרת בבוקר בלוויה של בועז. ברוך השם שלא הכנסתי את הראש שלי לסיפור הזה, הנה, בועז התחתן איתה ומת. אבל מפה תצמח מלכות ישראל, מפה יעמוד דוד המלך, ואותו טוב יישאר לדורות פלוני אלמוני. אני רוצה לומר שמגילת רות, אני חושבת, ממקדת את המבט שלנו בזווית אחרת לגמרי בספר שופטים. מגילת רות באה ואומרת שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא לא פשוטה מבחינה לאומית. אז מה עושים? אז אומרת לנו בעצם מגילת רות, השאלה עכשיו תהיה מה יעשה כל אחד ואחד בעם ישראל. איך כל אחד ואחד ייקח את האחריות בעצמו ויתאמץ לחיות באמת את דברי התורה עד הפרט האחרון, לקט, שכחה, פאה, איבו, לחיות את חיי תורה בארץ ישראל. להיות מגומלי החסדים. גומלי החסדים, אדם שגומל חסד, זה מי שהוא עושה לפנים משורת הדין, נכון? זאת אומרת, לא אוקיי, רק מה אני חייב, אלא איך אני מסתכל החוצה ויכול לראות מה צריך האחר, ואיך אני עושה מעבר למה שהוא ההכרח והמחויב. ובעצם, אני חושבת שאומרת לנו מגילת רות, זה מה שיביא בסופו של דבר אל מלכות ישראל. זה מה שיביא בסופו של דבר את הגאולה. הכיבוש, ירושה וישיבה, זה השלב הראשון. אבל אחר כך צריך לרדת אל פרטי הפרטים של החיים. צריך לקחת אחריות כל אחד ואחד. וגם כשאני לא יודע מה יקרה במלחמות הגדולות, ואין לי עצות גדולות לתת לראש הממשלה, ואולי לפעמים יש יותר מדי עצות לתת לראש הממשלה, אבל אני לא ראש הממשלה, אז מה אני צריך לעשות? אז אומרת לנו מגילת רות, שכרם של גומלי חסדים. איך יש מציאות כזאת של אנשים שלוקחים ברצינות את החיים שלהם ולוקחים את האחריות לעשות מעבר, להסתכל מה צריך, מה נדרש, איפה עם ישראל נמצא ומה אני יכול לשנות, להוסיף, לעשות בתוך המציאות הזאת. וכדי שתראו ש אני לא ממציאה את הדברים, אז אני חושבת שזה דברים שבעצם אומרים לנו אותם חז"ל במפורש. אומר לנו ילקוט שמעוני על ספר שופטים, תראו במקור 7, אומר לנו כך: אם תאמר אותם 72,000 שנהרגו בגבעת בנימין, מפני מה נהרגו? כן, למה עמדנו במציאות הנוראה והקשה הזאת של פילי אש בגבעה? אז אפשר להגיד, טוב, לא היה חטא, היה מעשה נורא, אבל שואל פה המדרש יותר פנימה, מה, איך עם ישראל מגיע למצב כזה? 72,000 נהרגים. אומר המדרש שהיה להם לסנדריה הגדולה שהניח משה וישע ופנחס בן אלעזר עמהם, שיקשרו חבלים של ברזל במותניהם ויגביאו בגדיהם למעלה מערכובותיהם ויחזרו בכל עיירותיהם של ישראל, יום אחד ללחיש, יום אחד לעגלון, יום אחד לחברון, יום אחד לבית אל, יום אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך ארץ, בשנה, בשתיים, בשלוש, בארבע, בחמש, עד שיתיישבו ישראל בארצם, והתגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם כולו, שברא מסוף העולם ועד סופו. והם לא עשו כן, אלא כיוון שנכנסו ישראל לארצם, כל אחד ואחד רץ לכרמו ולזיתו, ואומר שלום עליי נפשי, שלא להרבות התורך. אז אומרת, הוא אומר פה המדרש, טוען טענה מאוד קשה, ואומר, זהו, הגענו לארץ, התיישבנו, כל שבט במקומו, נגמרה המשימה. אז נכון, אין אחרי יהושע מנהיג בסדר גודל שלו. אבל יש סנהדרין, יש הזקנים שאחרי יהושע. אומר המדרש, היו צריכים אותם זקנים לעבור ממקום למקום, ללמד את עם ישראל תורה, לאחד את עם ישראל סביב המגמה שאליה אנחנו רוצים להגיע. התיאור הזה של המדרש, שהיו צריכים לחזר אחרי הירותיהם של ישראל, יום אחד בלכיש, יום אחד בעגלון, יום אחד בחברון, מי מתואר לנו שכך עשה? שמואל. שמואל, שיופיע אחרי ספר שופטים, זה בדיוק התיאור שלו. שמואל מתואר לנו בתור מי שהיה עובר ממקום למקום ומעורר את עם ישראל. אומר לנו ספר שמואל, ותשובתו הרמת הקישם ביתו. תמיד היה חוזר אל נקודת המוצא, אל הבית ברמה. אבל כך היה עושה שמואל, לא מחכה שיבואו אליו, לא מצפה שמי שרוצה לשמוע אותו ישמע, אלא עובר עיר עיר בעם ישראל, עיירה עיירה בעם ישראל, לעורר את עם ישראל. ושמואל הוא זה שבאמת זוכה למשוך את המלכים, להעמיד את מלכות ישראל. מתאר לנו המדרש שהיו צריכים, כן, לקשור חבלים של ברזל במותניהם ולהגביע בגדיהם על עורקובותיהם, כן, היו צריכים, כשאני קורא את המדרש הזה, יש לי את הציור בראש, מה זה להגביע בגדיהם על עורקובותיהם? זה ביטוי שהגמרא גם משתמשת בו, שהיא רוצה לומר שכדי שתוכל לרוץ, אז אתה צריך להסיר את המונע. אז אם מי שמכם יצא לפעם לראות אכסידים שיש להם חליפות ארוכות, אם ככה צריכים לרוץ לאוטובוס, אז יש להם תנועה כזאת שהם מפשילים את החליפה ורצים. או אני אתן דוגמה אחרת של כשאנחנו רוצות לרוץ והחצאי צרה מדי, אז מתקשים. אז זה הכוונה של המדרש. הגמרא משתמשת בביטוי הזה. זאת אומרת, למה היו צריכים להטביע בגדיהם למעלה מהרכובותיהם? היו צריכים להתאמץ על זה, היו צריכים לרוץ על זה, היו צריכים לדעת שזה התפקיד שלהם, לעבור ממקום למקום, לעורר את עם ישראל. אז למה זה לא קרה? אומר המדרש, כיוון שנכנסו ישראל לארצם, כל אחד ואחד רץ לכרמו ולזיתו, ואומר שלום עליי נפשי, שלא להרבות התורך. אולי ציפינו מהר מדי להגיע למציאות של איש תחת גפנו ותחת עינתו, תחת כרמו ותחת זיתו. כשמגיעים אל השלב הזה של כל אחד מגיע לנחלה שלו, השאלה אם אנחנו חושבים שהגענו למנוחה ולנחלה וכל אחד דואג לביתו, כך מתאר את זה המדרש, או ככה בעצם אנחנו רואים את התמונה הכללית כמו שמתאר אותה ספר שופטים, או שאנחנו אומרים, רגע, נדרש פה מבט אחר. המבט שמתארת לנו מגילת רות. ואת המבט הזה אני רוצה להגדיר את דרך שני מקורות. אחד, את דרך דברים של הרב, של הרב קוק, באורות ישראל. מסביר הרב מהי אחריות של כל יחיד ויחיד ביחס לכלל. ואומר הרב ככה, לפי אותה מידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת, כך הוא מטביע בתוכיות של האומה כולה את החלק האצילי שבו, שהיא מתווספת על ידו באתרה של תפארת, ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות שלכם. על כן הצד הרוחני שבהתגברות הלאומית תלוי בזיכוך אישי של כל פרט. זאת אומרת שיש פה תביעה מאוד גדולה בדברים שאומר הרב בפסקה הזאת. אומר הרב, שאני באה לימי עיון תנ"ך ואני יושבת ולומדת. אז אני לא רק... עכשיו אני רוצה לשמוע שיעור, ואני נהנית מלימוד תורה, בעזרת השם, ברוך השם. לזה שאדם עושה מאמץ, מתעלה, מזדקח מבחינה רוחנית, וזה עבודה. בזה הוא תורם תרומה לכלל כולו. קורא לזה הרב, ההתגברות הלאומית, הצד הרוחני, שבהתגברות הלאומית תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. אף אחד לא יכול להגיד, טוב, יש את כולם, מה זה משנה מה אני אעשה? והוא מלמד אותנו את זה, משה רבינו בספר דברים, כשהוא מזהיר אותנו לקראת סופו של ספר דברים, של לא יהיה אדם שיתברך בליבו ויאמר, בסדר, אני... לא משנה מה אני אעשה. עם ישראל ידאג. לא. דע לך שיש לכל אחד אחריות ביחס לכלל כולו. בצד הרוחני ובצד המעשי. ממילא, אל תסתכל, או תסתכל, על המעשים הפרטיים שלך כיכולים להשפיע ולשנות את מצב האומה כולה. וכשאנחנו שואלים איך עם ישראל יתחבר יותר לארץ ישראל, איך עם ישראל יתחבר יותר לתורה, איך עם ישראל יגיע, וכן הלאה וכן הלאה, ומתחיל מעבודה של כל אחד ואחד. והעבודה של כל אחד ואחד מתוך ידיעה שהעבודה שלי שייכת לעבודת הכלל כולו. אני נותנת חלקי בכלל כולו. חסידים נהגו לומר את זה לפני כל מצווה ומצווה. נכון? אני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה, תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מקיים מצווה, ואנחנו כולנו נוהגים להגיד את זה בספירת העומר. חסידים נוהגים להגיד את זה לפני כל מצווה. כשאני הולך לקיים את המצווה, לא רק אני מקיים מצווה באופן פרטי ודואג לעולם הבא שלי, אלא אני עושה את זה בשם כל ישראל. אני מבין שזה משהו שמצטבר לעם ישראל כולו. הרב צבי יהודה היה אומר, שבעצם לא צריך להגיד את זה. בעצם הברכה למצוות אנחנו אומרים את זה. כשאנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו. קידשנו. לא אותי באופן פרטי, אלא אותי כחלק מכלל ישראל. כשאני מקיימת מצווה, ואני מצטרפת בקיום מצווה הזה לקדושה של עם ישראל כולו, זה שייך אל הכלל כולו. תראו איך אומר את זה המדרש. אמר רבי יצחק בר מריון, בא כתוב ללמדך, שאם אדם עושה מצווה, יעשנה בלבב שלם. שאילו היה ראובן יודע, שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. אילו היה יודע אהרון שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, והנה הוא יוצא לקראתך, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. אילו היה יודע בועז, שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, ויצבות לכלי ותאכל ותשבע ותותר, עגלות פתומות היה מאכילה. אני עוצרת רגע כאן. אומר לנו המדרש ככה. אם היה ראובן יודע, שהוא עתיד להיות כתוב עליו בתורה, שעם ישראל לדורות כך ילמד עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, רצה ראובן להציל את יוסף, אומר המדרש, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. אם היה ראובן יודע איך התגלגלו הדברים וכמה הרגע הזה הוא דרמטי, הוא היה מוציא את יוסף מהבור ושם אותו על הכתף ומחזיר אותו לאבא. על פניו, האם ראובן, כאילו, היה בסדר? כן, הוא השתדל, הוא ניסה, הוא רצה להציל את יוסף, נכון? אומר לנו המדרש, אם הוא היה יודע, הוא היה עושה עוד הרבה מעבר. אילו היה יודע אהרון שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, שהפסוק אומר עליו, הנה הוא יוצא לקראתך, הפסוק אומר, ורעך ושמח בליבו. נכון? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תדאג, אהרון אין לו שום קנאה בך, הוא שמח שאתה הולך להיות המנהיג, הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. ואומרים לנו חז"ל שבזכר ורעך ושמח בליבו, זכה אהרון לחושן על ליבו. אז זה דבר עצום. אבל אומר המדרש, אם הוא היה יודע שככה כתוב מכתיב עליו, היה יוצא לקראתך בתופים ובמחולות. היה מבטא את השמחה הזאת עוד מעל ומעבר. ממשיך המדרש ואומר, אם היה בועז יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו ויצבות לכליב את אותר שהוא נתן לה מהאוכל, היה... הגלים פתומות היה נותן לה. כן, היה... סעודה בשרית, סטקי. מה רוצה המדרש להגיד? מה? אהרון, ראובן, בועל, מה, אנשים של רייטינג? אם הם היו יודעים שיהיה כתוב עליהם, אז הם היו עושים יותר ממה שהם עשו. אלא הם עשו נפלא, כל אחד מהם מתואר לנו. כמה חיובי היה מה שהוא עושה, היה מה שהוא עשה. מה, המדרש פה באמת תובע תביעה מאוד גדולה. ואומר ככה, תקשיבו טוב, רבי קול לרבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, לשעבר היה אדם עושה מצווה והנביא כותבה. ועכשיו כשאדם עושה מצווה, מי כותבה? אליהו כותבה, והמלך המשיח והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. הדו דכתיב, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. אומר לנו המדרש, חשבתם שהתנ"ך נגמר? חשבתם שנגמר סיפור היצירה של עם ישראל? ממש לא. רגע, אז איפה זה? אז לשעבר, היה הנביא כותב, הנה. ואנחנו לומדים את הנבואות האלה לדורות, ואנחנו רואים כמה משמעותי היה המעשה של בועז, והמעשה של אהרון, והמעשה של ראובן. וכמה נפלא מה שהם עשו, ואומר מדרש, ברור שאם הם היו יודעים באיזה צומת היסטורית דרמטית הם נמצאים, אז הם עוד היו עושים מעל ומעבר. לא כי הם לא עשו מספיק, כי כך טבעו של האדם, שכשהוא מבין שהוא נמצא ברגע קריטי, אז הוא מתאמץ יותר, יותר, יותר. אומר המדרש, אז מה קורה היום? הוא אומר, הספר הזה לא הפסיק להיכתב. כותבים אותו, אליהו הנביא הוא מלך המשיח, והחותמת, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. במילים אחרות, הספר הזה ממשיך להיכתב בספר הגאולה של עם ישראל. וספר הגאולה הזה, אומר לנו המדרש, בנוי ומורכב מהמעשים של כל אחד ואחד מאיתנו. והמעשים של כל אחד ואחד מאיתנו שמתחיל המדרש במילים, שאם אדם עושה מצווה יעשה רביו שלם. ולכאורה דווקא הדוגמאות שניתנות פה הן לא של מצווה במובן המצומצם של המילה, אלא כשאדם עושה משהו, יתאמץ לעשות אותו בלב שלם, יתאמץ לעשות אותו בצורה הכי שלמה והכי נכונה ולשם שמיים, וידע שכן, זה חלק מספר הגאולה, אליהו ומלך המשיח כותבים והקדוש ברוך הוא חותם על ידיו. ולמעשים של האנשים היחידים בתוך כל המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא מוביל אותה ומסובב אותה, יש משמעות עצומה. בכל... אנחנו רואים את זה הרבה מאוד, אנחנו חלק מתהליך של גאולה. מגיעים הרבה מאוד עולים למדינת ישראל. כל אדם כזה, כל משפחה כזאת, אם יש מישהו מאיתנו שמתאמץ לקלוט אותה, לגרום לזה שהם ירגישו פה טוב, הוא חלק מהתהליך. להתפלל כל בוקר על קבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ זה עניין אחד, אבל לראות שאנחנו חיים את המציאות הזאת, איפה אנחנו בתוכה ומה אנחנו עושים, זה התביעה של מגילת רות. זה היחס הזה בין ספר שופטים למגילת רות, שהם בכוונה לא נמצאים בספר אחד, כדי להדגיש לנו את שני הזוויות השונות, את המבט הלאומי הכללי, ואת המבט שרואה את היחידים ואת הפרטים שבסופו של דבר בונים את הכלל, בונים את המלכות, בונים את האומה. אני רוצה לסיים במדרש אחרון שנמצא ברות רבה, שאני חושבת שהוא בעצם תמצית הכל, הוא איכשהו נשמט פה ולא נמצא לפניכם, אבל אני אקריא אותו. יש? מאחורה. מצוין. אומר המדרש ככה, רבי אליעזר אומר, בועז עשה את שלו, ורות עשתה את שלה, ונעמי עשתה את שלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי. בימים האלה שאנחנו מתפללים, מייחלים, נמצאים בעיצומם של תשעת הימים, מייחלים לבניין בית המקדש, אנחנו רוצים להיות ראויים לזה שיגיד ריבונו של עולם, שכל אחד מאיתנו עושה את שלו, ואף אני אעשה את שלי, בעזרת השם שנזכה.